שלום וברכה, ערב טוב. ברוכים הבאים והנמצאים. יש בהתחלה של פרשת ויצא ככה מעין התחלה של החצי השני. החצי השני של הספר. למה אני אומר החצי השני? כי מעכשיו מדברים רק עלינו. עד עכשיו דיברו על אברהם, וחלק גדול מאוד היה יחסי יצחק, ישמעאל, בני קטורה. אחרי זה דיברו על יצחק, וחלק גדול מאוד, אפילו מהפרשה האחרונה, עסק ביעקב ועשיו. עכשיו נגמרו התירוצים, ועכשיו מדברים עלינו. יישר כוח גדול, תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון. וזה גם יפה שההתחלה של הסיפור שלנו מתחילה בויצא. אפשר היה להתחיל את הפרשה כמה פסוקים לפני כן, ואז זו הייתה פרשת וישלח, וישלח יצחק את יעקב. זה אגב אותו מסר, וילך פדנה ארם. היה יכול להיות יפה מאוד. אבל ההתחלה שלנו בחיים באמת זה בויצא. כל הפרשה מתחילתה ועד סופה היא ויצא אחד גדול. נמצאים בחוץ. ונמצאים בחוץ לא כי אנחנו בחרנו, אלא כי פשוט רודפים אחרינו. ואנחנו הולכים החוצה לא בדיוק בגלל שבחוץ מחכה לנו עוגת קצפת, מחכה לנו עוגת קצפת בדמות לבן הארמי. אנחנו צריכים לדעת את ויצא. צריכים לדעת איך לצאת, ודווקא בויצא נוצר עם ישראל. דבר מופלא. דווקא בפרשת ויצא. לא אצל אברהם אבינו בחברון, לא אצל יצחק ורבקה, לא בביתה אשל מבאר שבע, שם רחוק, שם נוצר עם ישראל. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כולם, חוץ מבנימין, בשבת הבאה בוישלח. הכל נוצר שם. כל הפרשה כולה, חלק גדול ממנה עוסק בדברים כמעט מעצבנים. גנובתי יום, גנובתי לילה, איך מעבירים כבשים מפה לפה, כבשים מפה לפה, פתאום יעקב הוא סויכר. גם אברהם עסק במקנה, גם יצחק עסק בבארות, אבל משהו שם היה יותר רוחני. גירשו אותו מהבאר הזאת, מוצאים מים חיים, קוראים בשם השם, פה איזה קוראים בשם השם, אכלה מחורב וקרח בלילה. המילה רמאות היא אחת המילים המרכזיות של הפרשה. למה רימיתני ולבן הארמי ומחליפים וזאת הפרשה שבה אנחנו נוצרים. זה חשוב מאוד. חוץ מזה שזה שבת בר מצווה שלי. אבל זאת שבת באמת. אני חושב שהיא המעבר, מפה ועד סוף הספר אנחנו עסוקים ביעקב ובניו. יש מצרים, כל הספר הוא ויצא אחד גדול. יוצאים מבאר שבע לחרן, ובויגש יוצאים מבאר שבע למצרים. הספר לא מסיים בתמונה יפה מארץ ישראל, הוא מסיים בתמונה יפה מאוד זמנית. חוזרים לקבור את יעקב, ואופס. הספר מסיים בויישם בארון במצרים. מהרגע הזה, מהוו של ויצא, אנחנו מתחילים לקבל את הכוחות להתמודדות של הלילה. חז"ל אומרים שאברהם תיקן תפילת שחרית, שיצחק תיקן תפילת מנחה, ושיעקב תיקן תפילת ערבית. מאוד מעניין שהפגישה עם אברהם שתיקן תפילת שחרית נמצאת מאוד מאוחר. וישכם אברהם בבוקר אחרי הסיפור של התפילה על סדום. הפגישה של יצחק שתיקן תפילת מנחה נמצאת הרבה אחרי העקידה, וויצא יצחק לסוח בשדה, מיד בתחילת ויצא, ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש. ואני חושב שהפגישה הזאת צריך ללמוד אותה מבפנים, אבל ללמוד אותה לחיים. כי פה עוסקים ביעקב ובניו, וכולנו בניו. ליעקב אומרים חז"ל שהייתה מיטתו שלמה. אין לו ישמעאל, אין לו עשיו. כולנו בניו על כל החלקים, על כל הקשיים. ואת הכוחות האלה אנחנו מתחילים לקבל בפרשה, ואני רוצה להתחיל את הכל וללמוד היום את ראשון של הפרשה. אבל אני רוצה ללמוד את ראשון של הפרשה מתוך שיחה שיכול להיות שראיתי אותה פעם, אבל התוודעתי ככה לכמה היא פשוטה ונפלאה ועמוקה, שיחה של הרבי מלובביץ' שחילקתי לכולם, מאוד מאוד פשוטה. וחשוב לי מאוד להגיד מתי היא נכתבת, או מתי היא נאמרת, סליחה. זאת שיחה שנאמרת במניינם ב-1951. זאת השנה שבה הרבי נכנס לרביעיות שלו, נכנס לנשיאות. אמריקה. טוב, אחרי זה תספר לנו איך נראית אמריקה ב-51. ויצא או לא ויצא?
כמו ישראל היום.
הופה, זה היה ויצא. נכון או לא? זה ויצא. ובשיחה מאוד פשוטה, מדהימה, בשונה משיחות אחרות, עם מאוד מגמה. זה ממש כמו איזה שמוס. שמוס טוב כזה. השנה הראשונה של הנשיאות, בדיוק עכשיו, בויצא, תשי"ב, זה סוף 51. השיחה עוסקת בראשון של הפרשה, אני רוצה לראות אותה מבפנים, אני רוצה להקדים לה במילה נקודה אחת ממה שדיברנו לפני ערבית עם מי שהיו. נקודה אחת בלבד. מה שדיברנו ולא דיברנו, זאת תהיה הקדמה. מיד אחרי שמסתיים החזון הגדול, מראה הסולם הזה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים, הנדר, התפילה, אחרי שהחזון הענק הזה מסתיים, מופיע הפסוק בפרק כ"ט פסוק א', שיש להם חומשים, אני מקווה שיש לכולם, בעמוד 82, לפני שניכנס לשיחה. מופיע הפסוק הבא, ואני רוצה מכל מה שדיברנו לקחת רק מילה, תקב על המילים, וישא יעקב רגליו. ושואל בעצם, מה הצורך הספרותי בפתיחה הזאת? מה רע וילך משה? זה אגב מאוד דומה לפתיחה, ויצא יעקב מבאר שבע, רש"י מוטרד, מה זה מעניין אותי שהוא יצא? ורש"י עונה לשאלה, יציאת צדיק, אבל מה זה מעניין אותי? האם אני מתחיל כל שיחה, כל פסוק, ומאיפה יצא מי שהלך? וילך. וילך משה ויקח, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אז כתוב ויצא לפניכם, מה זה מוסיף? לזה נגיע עוד שנייה בויצא. על המילים וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, שימו לב למה שרש"י אומר. וישא יעקב רגליו, פסוק א', זה בעמודה השמאלית בעמוד הבא, בעמוד 82, בפסוק א' כתוב כך. וישא יעקב רגליו משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ופרצת ימה וקדמה והנה אנוכי עמך, מי שנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה, נשא ליבו את רגליו. פירוש נפלא של וישא יעקב. מה זה וישא יעקב רגליו? מי שנתבשר בשורה טובה נשא ליבו את רגליו. יעקב זה ליבו של יעקב, יעקב זה ליבו, זה תוכנו. נשא ליבו את רגליו, שימו לב לביטוי, ונעשה קל ללכת. נעשה קל ללכת. ואמרנו מקודם, לא נחזור לזה בכלל עכשיו, אבל אמרנו מקודם שרשי היה יכול לפרש גם הפוך. רשי היה יכול לפרש וישא יעקב רגליו, היה לו כל כך קשה עד שהוא דידה את הרגליים, היה צריך למשוך את הרגליים.
הפוך.
גם זה אפשר לפרש.
אחרי בשורה כזו טובה שאמרו לו אז.
אז וישא, יפה מאוד. העומק הוא שמהסיפור של הסולם, מהסיפור של מה שעובר יעקב בראשון, שאותו אנחנו נלמד ביחד עכשיו, נשא יעקב קל ללכת. אני רוצה להסביר את המושג הזה, זה לא מושג פשוט. מה שיעקב הבין עכשיו בבשורה הזאת, יעקב לא ילד קטן, הוא מבין יפה מאוד מאוד לאן הוא הולך. במקלי עברתי את הירדן. הוא הולך ל-20 שנות לבן, הוא הולך לעשיו, הוא הולך לאתגרים לא פשוטים בכלל, הוא הולך להיסטוריה של עם ישראל. אבל אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה, אנחנו עוסקים בהווה. כל יהודי יש לו רגע שבו הוא רואה סולם ומלאכי אלוקים עולים ויורדים. והוא רואה איזה רגעים גדולים, ויש לו איזה הערה, ויש לו איזה שאיפה, אבל איך הוא יכול להיעשות קל ללכת? איך הוא יכול להיעשות מובטח, ושגם באתגרים הקשים ביותר שהוא מתחיל ללכת, גם באתגרים הקשים ביותר שהוא הולך להגיע אליהם, הוא נעשה קל ללכת. נעשה קל ללכת זה סוגיה לא פשוטה, במיוחד כשמה שבעצם מדובר עליו זה שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, תשמע, נגמרו ימי באר שבע, נגמרו הימים היפים של איש תם יושב אוהלים, אתה הולך חרנה. איך לימד אותנו רשי בסוף פרשת נוח, והיה מותרח בחרן? מה זה חרן? חרון אף של מקום. תמו הימים היפים של ויתה אשל ביבר שווה ויקרא שם בשם השם אל עולם, של גם אם יש גירושים כמו אצל יצחק, אחר כך באים לבאר שבע ואומרים ראו ראינו כי היה השם עמך, כל זה היה בבאר שבע. הכל היה בבאר שבע. זהו. עכשיו היצא יעקב מבאר שבע. ואולי זה החידוש בפתיחה. ויצא יעקב מבאר שבע. הפרשה שלנו מתחילה לא את הסיפור של יעקב אבינו, אלא את הסיפור שלנו. והצורך להקים עכשיו את מיטתו השלמה, את החיים, לא הולך להיות בבאר שבע. אלא בחרן. כאילו לא מספיק האתגרים שיש לי בבאר שבע. ככה שאני מקבל בהתנדבות עוד אתגרים מדי פעם. והאתגרים יהיו קשים. עבדתיך 7 שנים ועוד 7 שנים, ותחלף את מזכורתי 10 מונים. זאת פרשה דוגרית, פרשת ויצא. היא עוסקת בעובד מעביד, היא עוסקת, חז"ל אומרים שדיני עבודה נלמדים מהפרשה הזאת. מה הדינים של עובד, מה המוסר של עובד, טריפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתנה, מה ההתחייבויות, מה זה התכלס, זה הכי למטה. זה מתחיל בחלום ההוא עם הסולם, וממשיך מיד מיד במציאות. אני חושב ש זו פתיחה מדהימה, וזה בהשגחה, אני חושב, שפרשת ויצא פותחת את חודש כסלו. זה החודש של החושך, של יאיר. זה החודש שבו יודעים להתמודד מול החשיכה הכי גדולה. אתם יודעים מה הייחוד של חודש כסלו מכל החודשים של השנה? אין אף חודש עם חג בסוף החודש. אין דבר כזה. אין חג בסוף החודש. יש חגים בתחילת החודש, יש חגים באמצע החודש. אין חג בסוף החודש. אין חג שהוא חג האורות והאורים, שמתרחש דווקא כשהכל הכי הכי חשוך. זה החג שלא כתוב בתורה, זה החג שלנו. זה החג של הכוח למצוא את אותו פח של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול, ואיתו יש כוח להאיר את החשיכה הכי גדולה. ואין שום דבר שיכול לעמוד מול הכוח הזה להאיר את החושך. זה החג שבא בדיוק בזמן שבו בעזרת השם שנזכה לחורף כמו שצריך, זה החג של החושך, של החורף. זה החג שכל אחד זוכר אותו מהבית עם הלביבות. זה לא החג של הכיכר. זה לא החג של קורבן פסח. זה לא החג, זה החג שבו אנחנו לומדים איך להאיר. זה החג של שירי הילדים מהגן, איך כל אחד הוא אור קטן. והחודש הזה, זה החודש של ויצא, וישלח, וישב. זה החודש שבו יעקב ובניו, כל אחד מאיתנו מתמודד עם כסלו. מתמודד עם היוונים ועם המתייוונים, עם הכל. עם הפרשות הקשות שבסופם זה לא happy end. שבסופם מגיעים עוד פעם לבאר שבע, והפעם כדי לרדת למצרים. כדי להבין שהתפקיד שלנו הוא לרומם את הדברים דווקא מתוך האתגרים האלה. ורק משם יצמח אור אין סוף, כי הוא יבוא דווקא מתוך החושך. אלה הפרשות של החודש הזה. זה דבר פלאי. ודווקא לכן, אני חושב שהשיחה הזו, והפעם חרקתי מדרכנו, הבאתי אותה כמות שהיא, אני רוצה ללמוד את הפסוקים הראשונים יחד איתה, אם מאליו תהיה מובנת, מאליה, סליחה, תהיה מובנת, שיחה של חיזוק. אנחנו נמצאים מעט מאוד שנים אחרי השואה, אחרי שרובנו הגדול, כמוני עוד לא נולדו אז, חלקנו כן. אמריקה של אותם ימים זה לא בדיוק בית הגידול של מאה שערים לפיתוח יהודיות, וכך מתחילה השיחה הזו. אנחנו נראה את השיחה ותוך כדי את הפסוקים. בתחילת פרשתנו נאמר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. ופרש רש"י חזר לעניין הראשון, היינו שיש כאן חזרה על המסופר בסיום הפרשה הקודמת. זאת השאלה הגדולה, הרי כל זה כתוב כבר, וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם. בתורה כל דבר הוא בתכלית הדיוק. אפילו מייתור של אות אחת למדים כמה הלכות, ואם כן, כל שכן שעניין שלם שחזר ונשנה יותר מפעם אחת, יש בו בוודאי לימוד והוראה לדורות, לכל זמן ולכל מקום, שהרי התורה היא נצחית. אודות השם באר שבע, ניתנו בכתוב שני טעמים. על שם השבועה בעת כריתת הברית בין אברהם לאבימלך, שם נשבעו שניהם, באר שבע מלשון שבועה, ועל שם הבאר השביעית שחפרו עבדי יצחק לאחרי שהשלימו עם אבימלך. קוראים לשם הבאר הזאת שבעה. על כן קרא שם המקום באר שבע עד היום הזה. ושני הטעמים מורים על מצב של מנוחה ושלווה אצל בני ישראל. לעומת זאת, וילך חרן המורה על ההפך, כפירוש חז"ל שחרן מורה על חרון אף של עולם. ומכאן מענה לשואלים. אמרתי לכם, השיחה היא מאוד פשוטה, מיד, זה לא ניתוחים עמוקים, בשונה מהרבה שיחות, מאוד, אבל כל כך מדברת, לא יודע, אני הרגשתי אותה כך. ומכאן מענה לשואלים. כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות מידו המלאה והרחבה. עד שעל כל צעד ושעל מיד מוטלת עליו אחת מרמח מצוות עשה וענפיה. על כל צעד יש מצוות עשה לעשות. או לחילופין, חובת הזהירות מאחת משין סמכי מצוות לא תעשה וענפיה. תורה ומצוות. והמצוות מקיפות כל חלק בחיים, פוזיטיבי או ממה להיזהר. למה לא הסיר מאיתנו לכל הפחות את הדאגות? ולא את כל הדאגות, אבל מינימום. דאגת הגלות, דאגת הפרנסה וכולי, כדי שקיום המצוות יהיה בנקל יותר. עברית אחרת, קיבלנו עבודה קשה. קצת תנאי שירות כדי שנוכל לעשות את העבודה טוב, לא בשבילנו. בשבילך ריבונו של עולם. יהיה יותר טוב, נוכל לעשות תורה, נוכל לעשות מצוות, הכל יהיה פילי פלוי. למה זה חייב לעבור דרך חרנה? למה? יתרה מזה, היה מן הראוי, באמת, שלא נזדקק כלל לעסוק בענייני העולם, ונוכל להימצא יותר באוהלה של תורה. באמת, באמת, זה היה הכי טוב. והאמת, שאולי כך ציפה יעקב לפני שהוא קיבל את ברכתו של עשיו. שם עוד היינו בפרשת תולדות. יעקב ממש לא מבין מה אמא רוצה רבקה, כשפתאום הוא חייב לקבל את הברכה של עשיו. הברכה של עשיו זה הווה גביר לאחיך, דגן, תירוש. מויכל טויבס אומרים ביידיש. תודה רבה. יהיה עשיו הזבולון שלי, ואני הישכר שלו. מה רע? אשתם יושב אוהלים, מה רע בזה? זה גם יותר הגיוני. יש לנו גם את ההבנה הזאת, רוצים שמישהו ילמד תורה. אז בסופו של דבר רוצים לפנות אותו להיות עסוק ויושוב באוהלה של תורה. לא מבקשים להכניס אותו דווקא לתוך המציאות. אני אגב גונב 20 שניות מהדברים וחוזר לשיחה מיד. שני חלומות חולם יעקב בפרשת ויצא. שני חלומות חולם יעקב בפרשת ויצא. זאת אחת הסיבות שהפרשה הזו היא כל כך מרתקת. בראשון כולם זוכרים אותו, נכון? מה הוא חולם, מה הוא רואה? מלאכי אלוקים, עולים, יורדים, נכון? השם ניצב עליו! וואו! פלפלות. לא יודע איך זה פה אצלכם, אבל זה לא חלום של כל לילה. אולי כן, לא יודע, מי שכן, אדרבה. עוברים 20 שנה אצל לבן, ויעקב מגיע לחלום השני. זה מתסכל בר מצווה בויצא, זה מתסכל. 20 שנה והוא מגיע לחלום השני. ישן בלילה. הוא רואה כבשים עולים ויורדים בו. והנה העתודים העולים מן הצון, עקודים, נקודים, ברודים. אז מילא, כשאתה גדל אחרי זה 40-50 שנה, אתה יודע שבקבלה, עתודים, נקודים, ברודים, אתה לא מבין מה אומרים, אבל אומרים כל דבר, אתה מבין זה הכל קבולה. אבל עד שאתה מבין זה הכל קבולה, הוא ראה מה קבולה? סולם, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. שנים הבנתי נבך שזה מה שקורה אחרי 20 שנה אצל לבן. וזה הגיוני. עד שהבנתי שזה פשוט המסלול. בתחילת הדרך אתה רואה אלוקות רק במלאכים. אחרי 20 שנה בחרן אתה רואה את זה בכבשים. זה פרשת ויצא. פרשת ויצא זה לצאת עד חרן. המלאכים זה עוד המעבר מתולדות. אתם יודעים מה הוא ראה בחלום הראשון? האמת היא שהוא ראה שלוש חלומות. שלושה. החלום הראשון היה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. בחלום השני זה היה עתודים מה 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 מה. ואז היה חלום שלישי, אבל הוא לא היה חלום. שוב עם מלאכים. וישלח יעקב מלאכים. אבל אתם יודעים מה היה שם כשהוא שלח מלאכים? הפסוק החותמת ויצא. זה לא פייר, זה הבר מצוות של וישלח, לקחו את זה לעצמם. אבל הפסוק החותמת ויצא כתוב בו כך. ויעקב הלך לדרכו. ויעקב הלך לדרכו. זה הסיום של הסיוט של ויצא. הוא גומר את הפגישה המזעזעת עם לבן והחיבוקים והנישוקים האלה שהכרנו אותם כבר. הוא עובר את הפגישות הקשות האלה, הוא לפני עשיו, רגע אחד של התבודדות. רגע אחד יעקב נוסע לאומן. רגע אחד אפשר להיות ככה בשקט, ויעקב הלך לדרכו.
הרב לארץ ישראל, לא לאומן.
ברור, ברור, מחילה. ויעקב הלך לדרכו. ויפגעו בו מלאכי אלוקים. אגב, זה היו מלאכים של ארץ ישראל שבאו ללוותו לאומן, כך כתוב. רש"י, רש"י. ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ויפגעו בו מלאכי אלוקים. אתם שומעים מה כתוב פה? הפעם הוא לא רואה מלאכים בחלום. הפעם באים אליו המלאכים ואומרים לו שלום עליכם. ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, וישלח יעקב מלאכים, רש"י מלאכים ממש. פעם יעקב ראה מלאכים בחלום, אחרי שהוא ראה כבשים בחלום הוא כבר ראה מלאכים ממש. זה כל פרשת ויצא. כל פרשת ויצא זה המעבר ממלאכים בחלום למלאכים ממש. בשביל זה צריך לעבור את חרן. אז אפשר להגיע לוישלח. והסיפור הזה הוא לא סיפור על יעקב ועל פרשת ויצא, הוא עלינו. בואו נמשיך בשיחה. אז איך הוא אמר? היה ראוי שלא נזדקק לכל כך הרבה דאגות, נכון? דאגת פרנסה, דאגת גלות. כי מענה לכך, מספרת לנו התורה את סדר הנהגתו של יעקב. דהיינו, סדר ההנהגה של ישראל בטהרתם, לאחר שנבדלו מן הפסולת, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ולא כיצחק שיצא ממנו עשיו, אלא כיעקב שמיתתו שלמה. מיתתו שלמה זה כל בניו, זה 12 שבטיה. כשבא זמנו של יעקב להינשא ולהקים את בית ישראל, נצטווה תחילה הדבר ראשון לצאת מבאר שבע. תראו איזה עומק. למה ויצא יעקב מבאר שבע המיותר כל כך חשוב? כי הציווי הראשון לא היה ללכת לחרן, הציווי הראשון היה צא מבאר שבע. זה הציווי שקיבלנו בהר סיני. רב לכם שבט בהר הזה, פנו, וסעו לכם, ובואו הר האמורי. צא מבאר שבע. צא מהמקום הזה הכל כך בטוח וכל כך מופלא וכל כך קדוש וכל כך טהור. אתה צריך לראות כבשים כדי לשלוח מלאכים ממש. מי שצריך להקים בית תפילה לכל העמים וצריך עוד מעט לפגוש את שורשו של עשיו, צריך קודם כל לקבל את זה שהוא צריך לצאת מבאר שבע. רק אז הוא יוכל להיות בחינת וילך הרן. כשבא זמנו של יעקב להינשא ולהקים את בית ישראל, מצטווה תחילה לצאת מבאר שבע, לעזוב גם את הישיבות של שם בעבר. על פי חז"ל הרי יש 14 שנה שם באמצע שרש"י אומר שהוא הלך לאוהלי שם בעבר. וללכת לחרן, חרון אף של עולם. כל זמן שלא הוצרח להעמיד את עם ישראל, היה יכול, כל מילה פה מדויקת, היה יכול וצריך לשכון בבאר שבע. זה לא יכול, זה צריך לשכון בבאר שבע. לחשוב על חינוך, לחשוב עלינו, על הילדים שלנו, שיחה מדהימה. מקום של גילוי אלוקות במוחש, שבו קיום המצוות הוא בקלות, והעבירות באות בקושי. אנחנו בני אדם, איך אומר הרמב״ם, הסביבה משפיעה, המציאות משפיעה, ברור. אבל כדי לבנות ולהקים את בית ישראל, היה עליו לצאת מבאר שבע ולהיכנס לחרן. גם אליעזר נסע לחרן כדי להביא אישה, אבל הוא קיבל הוראה, רק את בני אל תשב שם. שנייה לא ייגע שם אף אחד. איך אמר שם רשי? ניבה, בני לא, אבל בן בני. ואנחנו אברהם ויצחק, אבל אנחנו יעקב. אנחנו החיבור של אברהם ויצחק. אנחנו כן צריכים להיכנס לחרן. מקום של העלם והסתר על אלוקות. חרן. אפילו עולם סתם, המושג עולם, סתם עולם, הרי הוא כשמו מלשון העלם. בלי שזה מקום שהוא חרון אף של עולם, ומכל שכן חרון אף של עולם, מקום שבו האווירות באות בקלות יתירה, והמצוות בקושי רב. ועל ידי זה שעמד בניסיונות, זכה לבנות את בית ישראל, מיטתו שלימה. אתם זוכרים מה כתוב בפרשה הבאה בוישלח? אחרי שהוא גומר את הפגישה עם עשיו, לפני רגע דיברנו מה קורה ויעקב הלך לדרכו, אחרי שהוא נפרד מלבן, אחרי שהוא נפרד מעשיו, כתוב, ויבוא יעקב, שלם, עיר שכם. אומר רש"י, משל לאדם שנכנס לבין שיני האריות ויצא שלם. רש"י מסביר כך, עבר את לבן, יצא שלם, עבר את עשיו, יצא שלם. שנים שהבנתי את הפירוש, נכנס לבין שיני האריות, ואיך אומרים הילדים, ווואי, ברוך השם, שרד, עבר את זה בשלום, יצא שלם. לא. נכנס לבין שיני האריות, ומזה יצא שלם. ויבוא יעקב שלם. שנייה לא הייתה מיותרת. אבל איך אפשר להיות קל רגליים ללכת לתוך הדבר הזה? איך? איך ויישא יעקב? לאט לאט. וזוהי ההוראה לכל אחד ואחד מישראל, שדווקא על ידי זה שיש לפניו ניסיונות, והוא מתגבר עליהם ועומד בהם, זוכה לבנות בית יהודי, בית של אור ושל חמימות. בסדר הדברים צריך להיות על פי המסופר בהמשך הפרשה. באמת שיחה חריגה בפשטות שלה ובשייכות שלה לכל אחת ואחד מאיתנו. נאמרה לפני קצת הרבה שנים, כל כך. כאשר יעקב יצא ממקומו בדרכו לחרן, הדבר הראשון שעשה היה ויפגע במקום. איך ציינו לתפילה הגיעו אברהם ויצחק בשלבים מאוד מאוחרים, ויפגע במקום, מיד ביציאה. ואין פגיעה אלא תפילה, נכון? ושם מתקנת תפילת ערבית, התפילה של הלילה. לכאורה בדרכו לחרן נמצא את זיווגו. 1951, אמריקה. לכן צריך להבין את הרקע של השיחה. לכאורה בדרכו לחרן נמצא את זיווגו, היה לו לכל הראש ללמוד את שפת המדינה, את מנהגיה, להתלבש במלבושי המדינה, להיראות בסדר. לא כדי להיות אמריקאי, כדי להשפיע. זה לא בשבילי, זה בשביל ה... וכולי וכולי. שיחות של הרבי וכולי זה הכי חשוב. זה המילה המרכזית, וכולי. נהגיה, מלבושיה, וכולי, כל אחד עם הווכולי שלו. תוסיף בווכולי, השלם תחסר. אולם יעקב הניח כל עניינים אלו, במה יתעסק? בעבודת התפילה. מה תגיד לי פה, זה פועילים, זה רוסיה. צריך פרנסה. זה שנים, יש מי שיכולים לספר לנו, זה שנים שהניסיונות הקשים ביותר היו לא לעבוד בשבת. כמה יהודים הצליחו להחזיק בזה? בודדים. איך אתה יכולת לשרוד בכלל? כאמור לאל, סיפורו של יעקב ככל סיפורי התורה הוא הוראה לכל הדורות. כשיהודי מתכונן לבנות בית בישראל, יכול הוא לחשוב, זה שעד עתה ישבתי באוהלה של תורה ועסקתי בתפילה או בקיום המצוות. ושוב, הרבי מדבר על יהודים שאולי עד עכשיו לא היו בדיוק באמריקה, ואם כן הם היו במציאות אחרת, המציאות משתנה. המציאות הכלכלית אז במציאות הקשה שלה. ניחא, אבל עכשיו, בצייתי לעולם ויצא. עליי להניח את הכל ולהתמסר ללימוד וחיקוי מנהגי המדינה, לרדוף אחר תרבות תושבי המדינה וכו'. באה פרשתנו ואומרת, לא! עבור מה יש להתמסר אתה? עבור דבר אחד. ויפגע במקום. דבר מרתק. הרבי הקודם, הרבי אריאץ, חותנו, כשהגיע לאמריקה, מהשואה, וגם הרבי הקודם וגם הרבי ניצלים מאירופה ומגיעים אל השיחה הראשונה שלו. הייתה שיחה שבה היה משפט אחד מרכזי. הוא חזר עליו כמה פעמים בשיחה, זה היה המשפט המרכזי של השיחה הראשונה. אומרים, כך הוא אמר, שאמריקה is underish, שאמריקה זה אחרת. ניסו להסביר לו, הביאו אותו כאזרח כבוד לאמריקה, ניסו להסביר לו, אמריקה זה לא, פעם היית בריגה, בלובביץ', בפוליט, אמריקה זה אמריקה, יש כללים חדשים, הוא חושב. והוא אמר, אבל בעצמות של יהודי, אמריקה is not underish. יהודי זה יהודי. זה הייתה השיחה הפותחת. מה זה משנה איפה אתה בכלל? מה זה משנה בכלל? האם במקום שאתה מגיע אליו אתה פוגע? אתם מבינים את העומק של המושג ויפגע במקום? נכון שפגיעה זה לשון תפילה, אבל למה השתמשו במילה פגיעה? פגיעה, כשאני פוגע, מה שנקרא אצל הילדים פגעתי בול, כשפגעתי בול, אין שום דבר אחר. זה המקום. מסביב, מסביב. מסביב יהום הסער. אני בויפגע במקום. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. אז מה הוא עושה? פעולה ראשונה. הוא מגיע למקום חדש. מה הוא עושה? ויפגע במקום. הוא מתקן את התפילה שצריך להתפלל בחושך. היא אגב שונה מהתפילות האחרות. תפילת שחרית היא כנגד קורבן תמיד של שחר. תפילת מנחה היא כנגד תמיד של בין הארבעים. לקורבנות האלה יש זמן. מאוד מדויק. מלכתחילה מיד לפני עלות השחר או הנץ החמה, בדיעבד עד ארבע שעות. תפילת תמיד של בין הארבעים, יש לה זמן מאוד מדויק. תפילת ערבית היא כנגד איברים ופדרים שקרבים כל הלילה. מהותה של תפילת ערבית זה היכולת בלילה לפגוע במקום. האם אתה יכול לפגוע במקום? גם אם אתה ב-51 באמריקה. ולא מעט פעמים הניסיון שלי פה היום הוא לא פחות קשה. עברנו את הזמנים ואת הגיל שבו ניסיונות זה סיפור מפעם. זה החיים. אם אתה יודע לפגוע במקום. כאמור לאל, סיפורו של יעקב, סליחה, אדרבה, אדרבה, לקראת סוף העמודה, אני ממשיך. עכשיו דווקא עליו להפנות עצמו ביתר שאת לעבודת ויפגע במקום. כי כל עבודתו הקודמת בעסק התורה והמצוות ובתפילה, תשמעו איזה עומק, אינה מספיקה עבור מה שתבוא אתה. זה היה מצוין. החומר שקיבלת בבית הספר עד עכשיו היה טוב לאתגרים של עד עכשיו. אבל עכשיו אתה תבוא שלם. עכשיו מופיעים האתגרים. בצאתו לעולם, כאשר הוא נצרך לעמוד בניסיונות גדולים שלא בערך לאלו שבעבר, ועליו להתפלל ולבקש מהקודש ברוך הוא שיעמוד בניסיון. מספרים על רב מאיר שפירה, רב מאיר שפירה, ראש ישיבת חכמי לובלין, מייסד ישיבת חכמי לובלין, מי שהגה ופתח את הדף היומי, אז מי שהיה פעם ישיבת חכמי לובלין, כבר הורידו את הפסוק, על המרפסת הגדולה שמשקיפה על החצר הגדולה של הישיבה בלובלין, שהוא חצר ענקית, זה נמצא בגובה. ועל המרפסת יש פסוק, לכו בנים שמעו לי, יראת השם מלמדכם. מספרים, הרבי של מאיר שפירא היה רבי מצ'ורטקוב. ובין המוזמנים, כמובן, הוא עמד בראש המוזמנים והוא הגיע ל... אז הסיפור מספר שכשהוא הגיע להנחת, הראה את הפסוק שמונח שם בשלט, זה עוד היה לפני הבניין עצמו, הוא ראה את הפסוק שמונח בשלט, אז הוא אמר לרב מאיר שפירא, מאיר, זה לא יפה בחיוך, שבאים לישיבה וכתוב לכו. אז מאיר שפירא אמר לו, אבל רבי, זה דוד המלך אמר, זה לא... זאת אומרת, טוב, דוד המלך אמר הרבה פסוקים, הוא לא אמר לשים את זה בכניסה. אז מאיר אמר לו, אבל מה אני אעשה? שרק בשביל זה הקמתי את הישיבה. אני לא הקמתי את הישיבה כדי להגיד להם בואו, אני הקמתי את הישיבה בשבילך. רק בלכו אני אראה אם יראת השם מלמדכם, או שזה היה סתם טוב לכמה שנים. לא יאמן. מתי אני ידע אם זה היה יראת השם מלמדכם, או שזה היה יופי של קורס עם תקציב על הכיפק? והרבה יחידות. רק בלכו. מה לעשות שבשביל זה הקמתי את זה? הוא ממשיך הכתוב. שכאשר היה יעקב בדרכו לחרן, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו. פרש רשי, כולם מכירים את זה. זה שיחה של דברים שכולנו מכירים מהגן. ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו, ופרש רשי עשאן את כל האבנים כמין מרזב, סביב לראשו, שירה היה או שירה מפני חיות רעות. צריך להגן על הראש. יפה. יעקב יודע לאן הוא הולך. ואחי, אפילו בדרך לשם, עוד בטרם הגיעו לחרן, כבר מצויות חיות רעות. לא מדובר פה עכשיו על דובים ועכברים. חייס רייס. החיות הרעות מצויות. וצריך לעשות מרזב כדי להגן על הראש. ולכן נטל אבנים והקיף בהן את ראשו, כדי להישמר מחיות רעות אלו. ועכשיו הרבי רוצה לעסוק בשתי שאלות. למה רק את הראש? מה, את הרגליים לא צריך לשמור? צריך לשמור גם את הבטן, את הכל, צריך לשמור. תעשה מרזב מסביב. אם אתה רוצה להיות מוגן מחיות רעות, אז מה, חסכת אבנים? הדבר השני זה למה דווקא אבנים? תשמעו איזה יופי. לכאורה אין לא מובן, למה הסען כמין מרזב סביב לראשו בלבד, ולא סביב לכל שאר האיברים גם כן? ממה נפשך? אם בטח בה השם, שאלה מתוקה מאוד. אם בטח בה השם ושמח עליו שישמרהו, לא היה לו לעשות מרזב בכלל, גם לא סביב לראשו. מה הולך? ואם לא רצה לסמוך על המס, לא חס ושלום לא בטח בה השם. בטח, אבל לא רצה לסמוך על המס, קיבלתי. והוא לא רצה להיזקק לעניינים של למעלה מהטבע, מצוין. אז היה לו לעשות מרזב גם סביב לגופו ורגליו. שאלה טובה? טובה? ויובן על פי הדיוק בלשון הכתוב, תשמעו איזה יופי. דברים קדומים, לא של הרבי. כתוב בפסוק, יגיע כפיך כי תאכל. אשריך, וטוב לך. שואלים המפרשים, יגיע כפיך כי תאכל, למה יגיע כפיך? יגיע לך? יגיע כפיך. כל אחד עוסק ביגיע אחר, מה זה יגיע כפיך כי תאכל? מה ההדגשה? אז אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. תסתכלו, זה פלא פלאות. יגיע כפיך דווקא. ההתעסקות והיגיעה בפרנסה, החלק הראשון היה מה? קודם כל, הגעת למקום, מה הדבר הראשון? תפילה. ויפגע במקום. אני סגור על ויפגע במקום. המקום שלי הוא התפילה שלי. ואברהם שב למקומו, אל המקום אשר עמד שם את פני השם. כל הקובע המקום לתפילתו. אומרים עליו, היי חסיד, היי ענב מתלמידיו של אברהם. אתם יודעים מה זה קובע המקום לתפילתו? אין משהו אחר קבוע. המקום של התפילה זה המקום הקבוע שלו. אתם יודעים למה אגב? כי התפילה שלו היא כנגד ירושלים. זה לא משנה איפה הוא. הוא במקום הזה, מסביב יש עולם, בסדר גמור, חשוב מאוד, אבל קודם כל הוא פתח בזה, עכשיו מגיעים לשלב הבא. פרנסה גם צריך, התפללת, התפללת מצוין, אבל אוכל צריך, לא? והשתדלות צריך. נו, מה עושים? תשמעו. ההתעסקות והגיעה בפרנסה יכולה להיות בשני אופנים. אופן אחד, מדהים, יגיע כפיך. היינו, הכפיים יגיעות, אבל הראש נשאר פנוי ושקוע בתורה ועבודה. היגיעה בפרנסה היא בידיים בלבד. יש אפשרות שנייה, יגיע ראשך, ההתמסרות לפרנסה היא באופן שאף הראש שקוע שם. ככל אגב שהכפיך הוא יותר מכפיך, זה יותר קשה, אבל האתגר הוא לא פחות. יכול להיות שצריך לחשוב עם הראש, אבל אתה צריך להשאיר את החלק של הראש, של הראש, פנוי לראש. יכול להיות שהגיע כפה שלך, כפיך שלך זה בסטארט-אפים ובראש, הרבה ראש, צריך אז ראש. השאלה אם זה הכפיך של הראש, או שזה הראש של הראש. כשהיגיע שלך הוא כפיך, אז אשריך בעולם הזה. כי בעולם הזה אשריך. וטוב לך לעולם הבא, כי אתה... תמיד הבנתי טוב לך לעולם הבא, כשנגיע לעולם הבא. לא! פה אתה חי בעולם הזה ובעולם הבא. בבסטה! פה אתה נמצא במצב של יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך פה! יש לך עולם הזה ועולם הבא. זה פלא פלאות. והוא מסביר, זהו פירוש יגיע כפיך כי תאכל. בעוד הראש שקוע בתורה ועבודה אשריך וטוב לך, ולא רק ברוחניות אשריך וטוב לך, אלא גם בגשמיות, כי ריבוי ההתחכמות והתחבולות בענייני פרנסה אינו מועיל מאומה, כמו שכתוב לא לחכמים לכם. ועד רבה הדבר אף מקלקל כשאתה כולך בזה. ובענייננו, בצאתו לחרן ידע יעקב היטב לאן הולכו. וידע ששם יצטרך לעבוד לפרנסתו אצל לבן הארמי. ואין עוד פרשה של אדם שעובד לא משמונה עד ארבע, אלא לא מצאת עד הצאת, אלא לילה, יום. תראו את שעות העבודה שלו בפרשה. אני לא מכיר פרשה שמתארת שעות העבודה קצת בפרשת משפטים בדיני עבודה. סיפור, זה הסיפור של העובדים. וידע ששם יצטרך לעבוד לפרנסתו אצל לבן הארמי, וכן ידע שאפילו בדרך לשם יש כוח חיות רעות וכו'. ולכן נטל אבנים ועשה, תראו איזה עומק, מרזב סביב למה? לראשו, להגן על הראש מפני כל הדברים האלה. שלא יקרבו אליו כלל. כך, שהן טרדות ההליכה בדרך והן עבודתו אצל לבן, כלומר, הן ההכנות לפרנסה והן ההתעסקות בפרנסה עצמה. לפעמים ההכנות לפרנסה לוקחים המון זמן, אני מכיר חבר'ה שכבר לומדים מי בערך כיתה ח' עד בערך גיל 60 תואר שמיני בתור הכנות לפרנסה. נכיר כמה, הם עכשיו מגיעים בשלב של ההכנות, זה כבר מתקדם מאוד, זה ההכנות מתקדמות. הם בהכנות לפרנסה. יש גם חיות רעות בדרך. עד שהם מגיעים לה, ואז מגיעות חיות מיוחדות לפרנסה. לכל אחד יש את השלב, זה גן חיות כזה, יש גן, זה גנים גנים. ולכן נטל אבנים והקיף בהן את ראשו כדי להישמר מחיות רעות אלו. ואין עבודתו אצל לבן, כלומר אין ההכנות לפרנסה ואין התעסקות בפרנסה עצמה, יעשו ביגיעת הידיים בלבד. וזו היה הוראה לכל אחד ואחד שבצאתו לעולם עליו להיזהר שהראש יהיה מוגן, וכשהראש יהיה כדי בית, ממילא יהיו גם הידיים והרגליים כדי בית. עסק הפרנסה יהיה על פי שולחן ערוך. הנהגת הידיים תהיה באופן ששמאל דוחה, אבל ימין מקרבת. הרגליים תהיינה רצות לדבר מצווה, כי הראש יש מסביבו מרזב. זה לא גבלת? וכשמסביב לראש יש מרזב, אז יכול להיות שהידיים מתפקדות X, אבל הן מתפקדות על פי הפקודה של הראש. והראש פנוי לתת פקודות נכונות. ובמה הקיף יעקב את ראשו? ובמה הוא העמיד מחסום בפני העולם כך שהעולם לא ישפיע עליו? לא שהוא לא ישפיע על העולם. אתם יודעים מה הוא חולם? הוא חולם ופרצת. הוא חולם ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. זה אגב פסוק מדהים, כתוב שם, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברחו בך, והנה אנוכי עמך ושמרתיך. נכון זה לא הגיוני? איך היה צריך להיות כתוב? קודם כל, והנה אנוכי עמך ושמרתיך, בעזרת השם, אחרי שתהיה שמור, ופרצת. יודעים מה אומרים ליעקב? תשמע, אתה פה בעולם בשביל ופרצת. אם אתה מתכנן ופרצת, יש טעם להביני אנוכי עמך ושמרתיך, אחרת זה סתם בזבוז. ופרצת! זה השאיפה, זה כתוב בווייז. יש עיכובים. בסדר. מה המגמה? אבל איך העולם לא משפיע עליי? זה החיים, זה החיים. ואז הוא אומר כך, ובמה הקיף יעקב את ראשו עוד פעם באות ה' והעמיד מחסום בפני העולם כך שהעולם לא ישפיע עליו באבנים, דווקא באבנים, לא בשכל, לא בהרגש. אפשר לעשות את זה באיזה שיעור למדנות, אפשר בפילוסופיה, אפשר בהרגשות גדולות, כי אם באבנים, סוג הדומם שאין בו חיות ואין בו אפילו נפש הצומחת, בכך דווקא בחר יעקב להקיף עצמו. הוא מסביר את עצמו עכשיו, הוא מסביר את המשל וההוראה מזה. כשאדם יוצא לעולם, הוא רצונו שהיציאה לעולם לא תשפיע עליו. לכל ראש עליו לקנות לו קודם כל קבלת עול מלכות שמיים שלמה. אבנים, אבנים. אתם יודעים מה זה אבנים? לא כי אני מבין, לא כי אני חושב, לא כי אני מרגיש. יש קודם כל את קבלת עול מלכות שמיים, היא קיימת או שהיא לא חשובה עכשיו. זה היה חשוב בבאר שבע. העולם הוא קשה, העולם הוא גדול. האם הפעם השלב הראשון הוא ויפגע במקום? האם השלב השני הוא לשמור על הראש? והאם השלב השלישי הוא לשמור על הראש באבנים? השכל והרגש אין בהם כדי להועיל במצב זה. השכל ולרגש אין פה תפקיד, הם לא יעזרו לך. הם לא יעזרו לך. הם יפילו אותך. עליו להרגיש עצמו כאבן דומם. אם לא שיוויתי ודוממתי, ונפשי כאפר. דומם, הרב מסביר את זה, כי זה כל כך חשוב, אז הוא מסביר את זה חזק. דומם אינו יכול לנוע בעצמו ממקומו, אלא הוא צריך לאחרים שיקחו ויעבירו ממקום למקום. שכל, הרגש, נותן לי תחושה של אני יכול להחליט כך, יכול להחליט כך, אני יכול עכשיו קצת ללכת לשם, אין דבר נחזור. או שכן, או שלא. דומם, זה האדם שמרגיש עצמו כדומם. עבד פשוט. אנו עבדיך ואתה מלכנו. ודווקא עכשיו לחוש את התחושה הזו. 1951, אמריקה. זה פלא פלאות. שהקודש ברוך הוא נושאו ממקום למקום. העולם מדבר חירות. העולם יוצא משואה לחירות. העולם יוצא מרוסיה לאמריקה. תחשבו רגע על הימים. ויפגע במקום, הראש מוקף במרזב, והחירות שלך מתחילה בלהיות עבד פשוט. מוקף אבנים. שהקודש ברוך הוא נושאו ממקום למקום, והוא צריך להניח לנושא לסעיתו. לדעתי הרב מתכוון פה לויסה יעקב רגליו. מי נשא את הרגליים? ליבו. לך אמר ליבי. לא הוא נשא את רגליו, אלא זה שבא אליו בחלום וניצב עליו. ויסה היעקב הזה, שדמות דיוקנו חקוקה מתחת כיסא הכבוד, היעקב הזה נשא את רגליו. עכשיו רגליו הולכות כי יעקב הזה נושא את רגליו. כדי למלא את הכוונה והשליחות שהטיל עליו הקדוש ברוך הוא. והשכר לזה הוא כסיום הפרשה, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. לא כסף ולא זהב. האבן הזאת היא תהיה בית אלוקים. מדהים עכשיו. האבן הזאת. אתה רוצה להתחייב, אז תגיד כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. והרי מה שיהיה לך זה המון. הרי יעקב הופך להיות ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן, שור, חמור, עבדים, גמלים. האבן הזאת יהיה בית אלוקים, תגיד אותה, באמת. הבנתי את האבן, את האבנים, כל זה נחמד. אבל האבן הזאת יהיה בית אלוקים. תבטיח לבית אלוקים את, את ויקחו לי תרומה, זהב, הכסף, ונחושת, חלת, ארגמן, תולעת, שני, אבן! איפה אתה חי? תשמעו, זה פלא פלאות. והשכר הזה הוא בסיום הפרשה, כסיום הפרשה. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, לא כסף, לא זהב, כי עם אבנים פשוטות, ויתרה מזו, אפילו לא אבנים שבעיר, אבנים של בית מושב, אלא אבנים שמצא יעקב באמצע הדרך. הם שנעשו בית אלוקים. על ידי מה? על ידי זה שהקיף עצמו תחילה באבנים. על ידי זה שהתקשר להשם על ידי נדר. שהרי זהו גם עניינו של נדר, וידר יעקב נדר אם יהיה אלוקים עמדי. שגם אם מצד רצונו, למה אדם נודר נדר? כי הוא אומר, אני יודע, אולי יבוא לי אחרת. אני נודר שאם יבוא לי, אז אסור לי שיבוא לי. נדר זה שיא העבדות. נדר זה השתעבדות. למה אדם נודר? כי הוא יודע שלפעמים לא בא לו. כי הוא רוצה להפוך את זה שהאבנים מקיפות, ולא השכל וההרגש, לאמיתי. זה יהפוך לבית אלוקים. האבן שמצאתי בדרך. על ידי זה בא אל תכלית העלייה, שגם הדברים הרגילים והפשוטים ביותר שלו מתעלים ונעשים בית אלוקים. שמו איזה יופי. זה שבית אלוקים שלו, זה הסברות שהוא אמר. אני ממשיך גם בחרן, פעם בחודש, לשמוע שיעור חזק. אני כל שבוע נותן לעצמי איזה הברקה. נו. זוהי ההוראה והמוסר השכל הכל, ובפרט לחתן וקלה העומדים לבנות בית בישראל. אני לא יודע מה היה שם, אולי זה היה קשור לזה. לא רק הסידור והחומש שבבית קדושים. אלא גם להבדיל המזלג והקף שבבית צריכים להיות חביבים בקדושה. קדושה זה לא הסידור, זה המזלג. על ידי מה? על ידי זה שא' ההתחלה היא ויפגע במקום. אחר כך זה לא רק בזמן התפילה ולא רק בהיותו ער, אלא גם בעת השינה והחלום. הנה, וזה המקום שבו נמצא שער השמיים, המקום שהבית וכל אשר בו נעשים בית אלוקים. מדהים. בפרשתנו מסופר ומסיים הרבה את הכל. כיצד יהודי...
זה המרזב שהוא בראש.
המרזב השמירה. השמירה. המרזב זה השמירה. השמירה. זה מעניין מאוד. אם מרזב זה משהו ששופך, זה מהשמירה הזו יהיה לו את הכוח ליפוצו. מהשמירה הזו יהיה את הכוח לשפוך הכל. למרזב פה יש תפקיד שמירה. הצורה היא של מרזב, וחלק מהמפרשים מסתפקים בזה. שהמרזב זה רק ביטוי של צורה. אבל קשה להסתפק בזה, ואני חושב שזה נכון מאוד. המרזב הוא עומק. הוא השומר, ואז הוא ייצור זרימה. כשזה יהיה אבנים, שלא נותנים לעולם להשפיע, זה יהפוך להיות לבית תפילה לכל העמים. האבנים החוסמות האלה יהפכו להיות המרזב מהראש שלא היה יגיע, כי הכפיים היו יגיעות, לכל העולם כולו. האבנים יהפכו למרזב. פלא פלאות. האבנים נעשו בצורת מרזב, כי מהם הכל יישפך. והוא מסיים. בפרשתנו מסופר, כיצד יהודי אחד ויחיד הלך אל ארץ זרה, רב דוב, 51 אמריקה, אני לא יודע מה זה בכלל, don't know where is it, לא מתי זה היה ולא איפה זה.
כל הטיפול ההורים שלנו שבאו לארץ ישראל.
הכל קולע לגמרי אליי הנה להורים שלנו כאן, לנו עכשיו, להכל. זה הכל. והגיעו לשם לא היה ברשותו דבר. למקלי עברתי. בתחילה סבר שיהיה לו רכוש. אבל בסופו של דבר נוכח לראות שאין בידו מאומה. במקרי עברתי את הירדן, הרי אליפז לוקח את כל מה שיש לו. זוכרים את ההגדה הזאת? היה לו רכוש, ואליפז בא ולוקח את הכל כדי לא להרוג אותו. ומבלי הבט על כל זה, הלך היהודי הזה לדרכו בלב רגוע ומתוך אומץ רוח, כיוון ששם מבטחו בהשם. חז"ל אומרים, מה היה אומר, מדרש משונה מאוד, היה אומר שיר למעלות. כך חז"ל אומרים, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין השם. חז"ל בבראשית רבה במקום, מה היה אומר, מה זה השאלה מה היה אומר? איך יהודי הולך לבד לארץ זרה, כשכל מה שהוא חושב שעוד יש לו כבר אין לו, וכבר אין לו במה להיאחז? ואיך אנחנו לומדים תמיד, כשכבר אין לך בשום דבר להיאחז, עכשיו מה שנשאר זה עין. אתם יודעים איך חסידים מסבירים שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? לא עם סימן שאלה, עם סימן קריאה. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אז בהתחלה עוד בניתי אולי ההר הזה, אולי ההר הזה, בהר הזה נקבל איזה משהו, זה הר גבוה, נראה טוב ההר הזה. עד שהגעתי למסקנה, אין מה לבנות עליהם. מאין יבוא עזרי? ואז אני מבין שעזרי מאמא שלי. לבוא לחרן יתברר לו כי אין לו על מי לסמוך במקום ההוא, אף לא על קרוביו, אפילו דודו לבן רימה אותו. דרך אגב, לא לרדת על לבן, סבא של כולכם, nice to meet us, נכון? אחרי לאה, הכל בסדר. ועל כן, אף שהדבר ערך שנים רבות ודרש עמל רב, ביום החלה מחורב וקרח בלילה, הנה על ידי עבודתו מתוך הביטחון נתן עמו בסופו של דבר רכוש גדול, ויפרוץ האיש ואושר רב, והעיקר, העיקר, הייתה מיטתו שלמה, כל בניו היו כפי הראוי תמימים ושלמים. לאברהם היה בן ראוי, יצחק, אבל היה לו גם בן נוסף, ישמעאל. יצחק היה בן ראוי, יעקב, אבל היה לו גם בן נוסף, עשיו. אמריקה 51. וזאת אף ששניהם, אברהם ויצחק, גידלו את ילדיהם בארץ ישראל ולא בגלות, ומכל מקום לא היה מן הנמנע שיהיו להם ילדים כישמעאל ועשיו. ויפגע במקום, הכל תלוי בי, ויפגע במקום. שאין כן יעקב, הוא ובניו היו בגלות ולא היה לו על מי לסמוך, כפי שטען ואמר, זה המדרש שציטטנו, מאין יבוא עזרי, יאמר נא ישראל. חז"ל אומרים במדרש אצלנו, יאמר נא ישראל, איך כתוב שם הפסוק שיר המעלות? בקום עלינו, בקום עלינו אדם, יאמר נא ישראל, אזי חיים לעון ובחרות הפעם בנו, יאמר נא ישראל, אומרים חז"ל, ישראל סבא. יאמר נא ישראל, מי היה ישראל שאמר את השירי המעלות האלה? ישראל סבא, יעקב. יעקב אבינו עבד עבודה קשה אצל לבן, ובה בשעה היה צריך לדאוג שילדיו, הבנים והבנות, 12 ילדים מוקפים בעם זר שלם, לא ידבקו בהנהגותיה ואורח חייה של ארץ חרן, אלא אדרבה יספיגו את התורה שהוא, אביהם הזקן בן 100 שנה ויותר. זה ממש שיעור בפסיכולוגיה. הרי אין להם משהו משותף, זה לא אותה מוזיקה. הוא הרי התחתן קצת מבוגר. הוא היה בן 80 וכשהוא מגיע לחרן. סבא בן 100, מה עשו באספות הורים? לא נעים, היו משוכנעים שהוא הסבא רבא. הוא אביהם הזקן בן 100 שנה ויותר, קיבל מאבותיו ואבות אבותיו שם ועבר, והביאה עמו לארץ חדשה זו מעברו השני של הירדן, מהעבר השני של העולם. יעקב הצליח בכך למרות הכל, ולא עוד אלא שדווקא על ידי כך נתקיים בו ויפרוץ האיש מאוד מאוד, שנעשה עשיר גדול כפשוטו בגשמיות. והייתה זו עשירות מוצלחת ומאושרת באמת, מפני שבאה לו יחד עם העשירות הגדולה יותר שהייתה מיטתו שלמה. הנמשל המשתקף מכל האמור ביחס אלינו בזמננו זה ברור, כמעט לא צריך לקרוא את חטא. ובפרט בנוגע למצבנו הכללי של עם ישראל ומצב החינוך של ילדי ישראל. עכשיו זה כבר חוזר ל-51, אבל שמעון, זה חוזר אלינו, אליי. אנו רואים ממוחה שכל ההבטחות וכולי הן עין ואפס. כל ההבטחות הן עין ואפס. זה כותב אדם שרק כמה שנים לפני כן ניצל מאירופה. שמענו עליכם. Thank you very much. מכירים אתכם. היינו בסרט הזה מההתחלה עד הסוף. כולל פרשנות. אנו אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, אשר הקשר שלנו אליו הוא רק על ידי תורה ומצוות. צריך אומץ כזה להגיד את זה בימים האלה. פה לא פחות משם. עוד יותר. כאשר לחנך את ילדי ישראל בדרך התורה הזו, דרך ישראל, סבא יאמר נא ישראל, עם לבדד ישכון. ופה הוא מדבר אל החבר'ה שם, בחדר של ילדי ישראל בלבד, הרי הדיון היה באיזה בתי ספר בכלל שולחים. ותלמודי תורה של ילדי ישראל בלבד ברוח תורת השם אשר קיבלנו מאבותינו ואבות אבותינו, תורה ביראת שמיים ללא פשרות. אז היא תהיה מיטתו שלמה. ונערינו וזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו. כאשר יבוא משיח, נוכל להכריז בגאווה מוצדקת. לפני ויצא לא היינו יכולים, רק אחרי ויצא. הנה החיילים שלנו. הנה הצבא שלנו. אתם מבינים מתי זה נאמר על ידו? תוצרת אמריקה. מי שמכיר את ההיסטוריה, זה היה איזה משהו קטנצ'יק, שאף אחד לא ספר אותו אז. כאשר יבוא המשיח נוכל להכריז בגאווה, הנה הילדים שלנו. הנה הצבא שלנו. תוצרת אמריקה, חלן. ילידי וחניכי אמריקה, אבל יהודים תמימים, שלמים. המוכנים לגאולה. יהי רצון שנלך כולנו לקראת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. אמן.